ערב טוב ומבורך. כתוב בטור, בריש הלכות תפילות יום הכיפורים, שנהגו לפתוח בתפילת ערבית קודם כל נדרי במילים על דעת המקום ועל דעת הקהל, בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. וכל כך למה? מסביר הטור, כי אמרו חז"ל, כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית, כמו קטורת שריחה, וואה, של כוח גדול. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. שכוח יחילה. כמו הקטורת שבא לרצות וריחה צריך להיות טוב, ואין קטורת בלי חלבנה. ואין לך ריח רע יותר מן החלבנה, אבל אי אפשר בלי חלבנה שיהיה קטורת. כך צריך לפתוח את תפילת יום הכיפורים במילים על דעת המקום ועל דעת הקהל. זאת לשונו. אני קורא מעט מעט מהלשון של הטור, סימן תף ריש יוטט, ערבית, נכנסים לבית הכנסת ונוהגים באשכנז. ומעניין מאוד שהמנהג הזה מתפרס על עדות רבות מאוד מאוד, שקודם שהתפללו מתירים לכל העבריינים כדי להתפלל עמהם, ואפילו לא יבקשו, יתירו להם. זה דבר מוזר מאוד, הרי הם לא ביקשו בכלל, הם לא מצטרפים. ואמר רבי שמעון חסידה, כל תענית ציבור שאין בו מפושעי ישראל אינו תענית, שהרי חלבנה ריחה רע ומנעה, כתוב עם סימני הקטורת. ואומרים בזה הלשון, בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, על דעת המקום ועל דעת הקהל, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. ושליח ציבור מוציא ספר תורה ואוחזה בחיקו, ואומר כל נדרי ועשרי וחרמי דין דרנה ודישתבנה וכו' וכו' וכו'. האמת שהרבה פעמים אני חושב שאחד הניסים של התפילות שלנו שלא ביקשו ממני לתקן חלק מהם. אילו אני הייתי צריך לתקן פתיחה ליום הכיפורים, אני משער לעצמי שהייתי מתקן פתיחה בערך כמו על דעת המקום ועל דעת הקהל, נע, רק ביום הכיפורים מבקשים לא להפריע מכל העבריינים. משהו כזה. אפשר לחזור במוצאי יום כיפור, אבל יום כיפור בכל זאת, לא יום כיפר. אחרי זה, אני יודע, נעשה פנים אל פנים, נלך, נדבר, יהיה כבר בסדר, בין הזמן אם נתחיל. אבל יום כיפור, זה הפתיחה, זה כך נכנסים ליום הכיפורים, זה עניינו של יום הכיפורים. נדמה לי שצריך באמת להיכנס לעומק, בקיצור, של הסוגיה הגדולה הזאת של כל תפילה שאין בה מפושעי ישראל אינה תפילה, ולהבין באמת באמת עומק את ההגדרה הזאת של אהבת ישראל כבסיס לתשובה. עבירות שבן אדם למקום יום הכיפורים מכפר, עבירות שבן אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר. ובשם הגאון מופיע, עבירות שבן אדם לחברו לא אין יום הכיפורים מכפר עליהן, על עבירות שבן אדם לחברו. אלא אם אדם מחזיק בעבירות שבן אדם למקום, אז יום הכיפורים עובד. אבל אם הוא מחזיק בעבירות שבן אדם לחברו, אז אין יום הכיפורים מכפר גם על עבירות שבן אדם למקום. כי כשהמציאות היא של עבירות שבן אדם לחברו, אז יום הכיפורים בכלל לא תופס. יום הכיפורים יכול לתפוס רק אחרי שאתה התארת להתפלל עם העבריינים. לא מפני שהם ביקשו, אלא מפני שאתה לא יכול להתפלל בלעדיהם. התפילה שלך פגומה אם אתה לא מבקש להתפלל עם העבריינים. צריך להבין את זה בעומק, וצריך להבין את זה למעשה, וצריך להבין את זה בהגדרה ברורה ברורה לנו. באופן טבעי, הרבה פעמים כשמדברים, ואנחנו עסוקים בזה בזמן האחרון, ואני רוצה להיכנס לזה עכשיו מצידו של אלול, כשמדברים על אהבת ישראל יכולים להיות שני סיכונים. הסיכון האחד הוא שזה דברים גדולים, יפים, אבל מה אפשר לשנות בהם? מה אפשר לעשות? אז עוד אחד יאהב את חברו, זה מה שישפיע בעולם. אם העולם מלא בתחושה שחיתות ומלא רוע ומלא, אני כבר יכול לשנות? מה אני כבר יכול לעשות בזה? מה אני יכול לעשות בזה? לעסוק בדברים שבהם אני יכול לשנות. הרי אווירה ציבורית יכולה להשתנות לרעה בחדשה אחת בחדשות, באווירה, מה אני כבר יכול לעשות? הסיבה השנייה שאהבת ישראל היא מקצוע כל כך קשה, קצת הפוכה מהסיבה הראשונה, מפני שנוח לדבר על אהבת ישראל בגדול. הרבה יותר קשה לדבר על זה בפרוטות. ביחס לחבר שלי בחדר. ביחס ליושב לידי בחדר אוכל. אני אומר יותר חריף. יותר קל לעשות פנים אל פנים בתל אביב. ולעשות פנים אל פנים בבית המדרש. אני אומר את זה קשה קצת. יש משהו שנובע כנראה מזה שאהבת ישראל זה דבר כל כך מובן, כל כך פשוט, שהוא כבר קיים מן כל כך. עכשיו בוא נברר את נקודות המחלוקת בינינו. עכשיו בוא נברר גם ברמות הגדולות וגם ברמות הקטנות, ולפעמים המטופשות. אהבת ישראל זה כבר בסדר. יש דברים יותר ברורים, יש דברים יותר בוערים, יש דברים, אני לא יודע להגדיר את זה, אני כמעט הייתי אומר, זה כמונח בקופסה. זה סך הכל יהיה בסדר, לא דואג בסופו של דבר. תמיד אני חוזר ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם לקמצא ובר קמצא שעליהם חרבה ירושלים. שבקמצא ובר קמצא שעליהם חרבה ירושלים מדובר בגדולי גדולי 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 העולם. מדובר בבית שני, בגדולי התנאים. ומתכנסים כולם לסעודה בירושלים. תמיד אנחנו חוזרים לקמצא ובר קמצא. צריך בזה לפתוח לשנייה. ומתכנסים כולם בירושלים. והסיפור שם זכור לכולנו. המארח, יש לו אחד שהוא אוהב ואחד שהוא שונא. ולאוהב קוראים קמצא, ולשונא קוראים בר קמצא. והוא שולח את השליח להזמין את קמצא, והשליח מביא את בר קמצא. ואף פעם אינני יודע אם השליח הזה עשה את זה בכוונה, עשה את זה בטעות, חמד לצון, רצה סתם, אבל הוא מביא את בר קמצא. ושם הסיפור ידוע, איך שהוא מנסה לשכנע את בר קמצא, סליחה, איך פתאום רואה המערך שבר קמצא נמצא שם, וניגש אל בר קמצא ואומר לו ללכת מפה, לעוף מהמקום הזה בכלל, ללכת מפה. ובר קמצא מתחנן על נפשו ואומר לו, אני אשלם את דמי סעודתי. והוא רוצה שילך, ואומר לו, אשלם חצי מהסעודה כולה. והוא אומר לו, אני אשלם את כל הסעודה, רק אל תבייש אותי לפני כולם. אני לוקח את הסעודה עליי. זה הרי לא עניין שלו בכלל הסעודה הזאת. הסעודה שיושבים בה כל עשירי וחכמי ירושלים. ובסוף, תופס המערח הזה את בר קמצא, ומעיף אותו פיזי. אלימות, שנאה, ברור לגמרי. והוא יוצא מהמקום ואומר, מדלא מיחו חכמים, משמע במיחה לאו. המשך הגמרא הוא המשך הגמרא, ועל זה חרבה ירושלים. ההמשך לא משנה את מה שהיה עד פה. לא מיחו חכמים, זאת עובדה. ותמיד אתה שואל את עצמך, איך יכול להיות שלא מיחו חכמים? הרי זה הגיע לממדים של מריבה ממשית, אז איך לא מיחו חכמים? והתשובה לעניות דעתי היא פשוטה מאוד. מתכנסים כל חכמי ירושלים וכל עשירי ירושלים, אמרנו את זה הרבה פעמים בבית המדרש, ואנחנו צריכים לפתוח בזה. מתכנסים חכמי ירושלים ועשירי ירושלים, מה הם עושים ביחד? בשביל מה הם מתכנסים? מה הסתם? לדבר על בנקים, לדבר על כדור, על מה הם מתכנסים? חכמי ירושלים ועשירי ירושלים. מדברים פה על חכמי ירושלים, על דור של רבי עקיבא. מה הם מכונסים ביחד? שחכמי ירושלים ועשירי ירושלים, כשיושבים שם קל בסבוע, ועשירי ירושלים הגדולים יושבים ביחד, הם מסתום יושבים על דברים שבקדושה. זה דור שיש בו תורה ומצוות וגמילות חסדים, זוכרים? זה בית שני, זה לא בית ראשון. יש הכל. אז יש תורה, אז יש מוסדות, אז יש מערכות, אז יש מצוות, אז צריך לפתח דרכים ומוסדות ומפעלים ותנועות. ויושבים חכמי ועשירי ירושלים. ומן הסתם, כל מגמתם לקודש. ובאמצע פתאום 2 מיליונרים רבים. המערך ומיליונר אחר. רבים שם. אני בטוח שכל אחד מהחכמים רצה להתערב. ולעצור. הרי יש השפעה. מה, אין לך השפעה? לא מדובר פה בהשפעה. לפעמים אתה שואל מישהו, למה אתה לא מתערב? אז הוא אומר, מה, יש לי השפעה לממשלה? יש לי השפעה למדינה? זה היה בסלון, או באולם. מה? זה היה חכם שיכול לעצור? הרי מי שמזמין את כל חכמי ירושלים, אין אף אחד ש... לי אין ספק שלא יתערבו מסיבה מאוד פשוטה. כי הרי באו להתכנס לכינוס של קדושה. להקים מוסד, להקים ישיבה, להקים בימר, מה שנקרא. שני יהודים רבים. הרי אם אני אתערב, נניח שאני מתערב, אני רב גדול 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 שרוצה להתערב. אם אני מתערב, אני מסתכסך עם השיר הזה, עם החבר שלו, לא ברמה האישית. יכול להיות שהוא יתרום פחות לשמירת השבת, שהוא יתרום פחות ללימוד תורה, שנפסיד אותו מה... רשימות שלנו. ולא מתערבים. ואז אומר בר קמצא לעצמו, זאת אומרת שיותר חשוב להם כל התורה כולה מזה. שלא יתפרו לי סיפורים. על הוויכוח בנושא X, Y, Z, שבת, כשרות, ארץ, יסבדל, על זה הם מוכנים ללכת למלחמה. אבל על זה ששני יהודים פה, אחד מעליב את השני לפני כולם וזורק אותו מהבית. זה. אחרי זה נמחה בעניין. כתוב מכתב התנצלות ונשלח פרח. משמע דניחלו. זה נורא והיום. בכל פעם ופעם כשאנחנו מגיעים לקמצא ובר קמצא, אנחנו נזכרים בזה שזה הרי פילי פלאות. המערח הוא האדם הכי אשם בכל הסוגיה. הוא זה שדוחף, הוא זה שמרביץ. ושמו לא מופיע. לא מופיע. איזה שמות מופיעים בסיפור? קמצא ובר קמצא. וזה בכלל נורא. הרי קמצא בכלל לא היה. הלכו לחפש אותו, הוא לא היה מסכן, אז הוא מופיע כל ההיסטוריה, נשאר נדך כל הזמן. והמערח יצא צדיק. התבלבל להם. לא התבלבל לאף אחד. שם המערח לא מופיע כי הוא זה שהשם. שם המערח לא מופיע כי הוא נשאר אנונימי. איך אמרנו? כאילו כתוב שם השלם את החסר. תבדוק אם זה לא אתה. תבדוק אם זה לא אני. תבדוק אם אנחנו היינו נוהגים אחרת. תבדוק אם אנחנו גם כן בבית ספרנו לא היינו מעיפים תלמיד על זה שהוא פוגע בשבת, אבל עוברים לסדר היום על זה שהוא מלבין פני חברו. תבדוק. תבדוק אם בבית המדרש שלך זה לא אותו דבר. תבדוק. תבדוק על המהירות שבה מוציאים פצ'קבילים. על בעיה בהלכה כזאת או בהלכה כזאת, ועל האיטיות שבה מוציאים פצ'קבילים על הבעיה בשנאת ישראל. תבדוק. שם המערח לא מופיע. שם המערח הוא אני. אמרתי לכם יותר מפעם, לכמה תלמידים קראתי בכל שנותיי, בכל גיל, מילדים בחטיבת ביניים בישיבה התיכונית ועד בחורים מבוגרים, לכמה ילדים קראתי בכל שנותיי כדי למחות על בן אדם לחברו, ולכמה כדי למחות על בן אדם למקום. אני המערך, לכן השם לא מופיע. ולמה מסכן נבך מופיע שמו של קמצא? הרי הוא לא היה. אין לא היה. כשיש שנאת חינם, אין לא היה. כולם נמצאים. גם קמצא. אין מישהו שלא היה שם. זה מדבק. על קמצא ובר קמצא חרוב ירושלים. ולכן אני אומר שהסוגיה הזו של אהבת ישראל היא סוגיה קשה משתי הסיבות שאמרתי. הסיבה הראשונה היא שהאדם חש שברמה הכוללת מה הוא כבר יכול להשפיע, והסיבה השנייה היא הפוכה, שהאדם משאיר את זה באיזה רמה ככה רוחנית, גבוהה, גדולה. אני אגיד לכם את זה במילה חריפה. בבית המדרש שלנו, אני אומר יותר גדול, בבית המדרש האורתודוקסי, ברור לכל אחד שכשמדברים על שבת, זה לא רעיון. מה, אני רפורמי? אני לא יודע אם כשמדברים על אהבת ישראל אנחנו לא רפורמים. צריך להיות מאוד אורתודוקסי. ולבדוק לחומרה, גדרים, פרטים. אי אפשר להיכנס ליום כיפור בלי על דעת המקום ועל דעת הקהל, בישיבה של מעלה ובישיבה חוץ פליחובה. עומדים שני זקני הציבור, שליח הציבור, ספרי תורה בידיהם, ארון קודש פתוח, ואת המומנט, את השנייה הכי הכי מרגשת, את הכל, את השיא, עם הניב, עם הכל. איפה ממקמים אותה? בלהתיר להתפלל עם מי שבכלל לא רוצים להתפלל איתך. הם לא ביקשו. וזה עוסקים. אז אנחנו יודעים שאי אפשר להיכנס ליום כיפור בלי להתכונן. אנחנו יודעים שצריכים להתכונן על הוידוי, צריכים להבין את התפילות, צריכים להבין זו הלכה. אי אפשר להיכנס ליום כיפור בלי אלול, בלי ימים נוראים. ולעל דעת המקום ועל דעת הקהל אפשר להיכנס בלי להתכונן. צריך להתכונן בנפש הזה. להתכונן, להתיר את עצמי, להתפלל עם העבריינים ביום השיא של התפילות של כל השנה שלי. אני רוצה לומר סיבה שלישית שבגללה אהבת ישראל ככה קצת יכולה להיות מוזנחת. היא חמורה מאוד בעיניי. יש איזו תחושה שכשמדברים אהבת ישראל, זה נובע מהדבר השני שאמרנו. זה, לפעמים אני אפילו הייתי אומר את זה בצורה חריפה, זה מסתום בא על חשבון הדתיות שלך. אני אומר את זה חריף מאוד. כשמדברים על, כשמדברים על, אני רוצה להסביר את זה גם בצורה פשוטה. הרי מהו בית המדרש? בית המדרש הוא מקום לברר את דעתי. הוא מקום לעמוד על דעתי. בית המדרש נועד כדי לחדד תפיסות. וכך צריך להיות. אהבה נתפסת כאיזה טיוח. כמעט אפילו הייתי אומר, חס וחלילה, אבל כמעט הייתי אומר, זה מושג נוצרי כזה קצת. להבדיל. וזה נכון במובן הלא נכון, חס וחלילה. אבל לתפוס מהי חומרה באהבת ישראל, איך עובדים על זה בכל הלב, בכל הנפש. אהבת ישראל, פותח הרב קוק באיגרת, היא המקצוע הגדול בתורה שצריך ללמוד אותו. איך לומדים את המקצוע הזה? איך מתמקצעים בזה? ואיך מתמקצעים בזה, זה באמת ובתמים קודם כל פה. ביני לבינך, בינינו לבינינו. פתחתי הבוקר, אחרי התפילה, ואני אחזור לשנייה אחת, בדברי חז"ל על פורק ושונא, על פורק וטוען. אצלנו בפרשה יש את הפסוק של לא תראה חמור אחיך ושורו נופלים בדרך, הקם תקים עמו. הקם תקים עמו. מצווה לטעון. אם הוא רואה חמור וחברו מנסה להטעין עליו נסעות, הוא צריך לעזור לו, מצווה לטעון. ואם רואה חברו פורק מסע מעל החמור, עזוב תעזוב, מצווה לעזור לפרוק. אם רואה שניהם ביחד, בצד אחד פורק ובצד אחד טוען, מצווה לעזור לפורק לפני הטוען. למה? כי שניהם מצווה לעזור. אבל מצווה לעזור לפורק לפני הטוען, כי צער בעלי חיים. והחמור שממנו פורקים מסע, אז ככל שיפריקו ממנו מהר יותר, אז זה פחות צער בעלי חיים עליו. אבל כלל נוסף ידוע, שלמרות שמצווה לפרוק לפני המצווה לטעון, והסיבה היא צער בעלי חיים, וצער בעלי חיים באותו שלב בגמרא הוא דאורייתא, מה שנלמד בעזרת השם בבבא מציע. בצער בעלי חיים הוא דאורייתא, אף על פי כן, אם עומדים שני חברים משני הצדדים, האחד הוא שונא, והשני הוא אוהב, והשונא, שניהם ישראלים, והשונא מבקש לעזור לטעון, לא מבקש, הוא נמצא שם, והוא רוצה לטעון מסע על חמור, והאוהב לפרוק, אף על פי שמצווה לפרוק קודם, משום צער בעלי חיים, וזה דאורייתא, אף על פי כן חייב לעזור קודם כל לשונא לטעון. כי אם יש שונא ויש אוהב, חייב קודם כל לעזור לשונא. למה חייב לעזור לשונא? כי היכי דמצי קייף ליצרי. הזכרנו את זה בבוקר, אחרי התפילה, בלימוד בפרשה. שיקוף את יצרו, אתה שונא אותו, אז תעבוד על זה שתפסיק לשנוא אותו. נו, זה נפלא. אבל זה לא כל כך נפלא. כי הגמרא שואלת, איך בכלל יש היחידים, איך בכלל יכול להיות שאני שונא מישהו בישראל? אתם שמעתם פעם דבר כזה? יהודי שונא דבר כזה? איך יכול להיות? לא יכול להיות. זה לא בבית ספרי, אין דבר כזה. אסור לשנוא, כתוב לא תשנא, אז איך יכול להיות שונא? אומרת הגמרא, מדובר פה במישהו שראה דבר ערווה בחברו. דבר ערווה. וצריך להוכיח, וצריך לכעוס, דבר ערווה. נו, אז מותר לשנוא אותו. כך כתוב. מותר לשנוא אותו. הגמרא בפסחים אומרת, רבי יצחק אמר, מצווה לשנוא אותו. אמרתי לכם פעם שאני מכיר כאלה שמאדרים במצווה הזאת. יש מצוות שמקפידים בהם יותר. יש, דהידו. מצווה לשנוא אותו. ובשונא הזה מדובר. עכשיו השונא הזה רוצה לטעון מסע, ואתה עובר שם ואתה אומר, השמאלני הזה, והוא רוצה לטעון מסע, אני יודע איזה מצפגה הוא הצביע, זה הכל ברור. לא חשוב, לא, בלי פוליטיקה, אבל אני יודע. ועכשיו אני צריך לעזור לטעון לו לפני שאני עוזר לחבר שלי מהשטיבלך לפרוק. הפוך על הפוך. למה? כי איך אימצי דקייף ליצרי. אז הגדרתי בבוקר במילה, אבל אני רוצה לקרוא מבפנים. שואל תוספות במסכת פסחים בערבי פסחים, אתם מוכנים להסביר לי כבר מה אתם רוצים מהחיים שלי? מצווה לשנוא, או שצריך לקוף את היצר לאהוב את מי שמצווה לשנוא? מה אתם רוצים ממני? אם מצווה לשנוא, אל תקלל, אבל אל תבטל מצוות דאורייתא בפורק, שכוללת עוד מצוות דאורייתא בצער בעלי חיים, ותלך עכשיו לעזור לגנגסטר הזה, שאגב אף אחד לא יצליח לך שום דבר שיעזור. אולי הוא יהיה אחרי זה עוד יותר אנטי, והוא יגיד שהכל אינטרסים של דתיים, אני יודע, הוא הרי כזה רשע. עונה תוספות, אני רוצה שתשמעו טוב את המילים. זה התחלנו בבוקר, אני רוצה רגע לברר את זה לעומק. ואם תאמר גמרא בפסחים קוף י' ג' עמוד ב' תוספות למעלה. ואם תאמר בפרק אילו מציאות אמרינן אוהב לפרוק ושונא לטעון מצווה בשונא כדי לקוף את יצרו. מה כפיית יצר שייך? הרי מצווה לשנותו. מה אני אומר לכפות את היצר? אתה רוצה לעבור עבירה, אז תכפה את היצר ואל תעבור עבירה. אני רוצה לקיים מצווה, לשנוע. אז תכפה את היצר ו... מה אתה רוצה בחיים שלי? לא הבנתי מה אתה אומר. ויש לומר, תקשיבו טוב לתוספות, זה תוספות שצריך לכתוב אותו. כיוון שהוא שונאו, מצווה לשנוא. אבל מה, תקשיב טוב. איך אמרנו פעם? נדמה לי שבשבוע שעבר הזכרנו, לכל תרופה יש תופעות לוואי. וצריך לזכור את תופעות הלוואי. אמרתי לכם, אני חושב שיותר אנשים מתו מתופעות הלוואי מכאלה שלא היו לוקחים תרופות. צריך לדעת מה תופעת לוואי של כל דבר.
ויש לומר, כיוון שהוא שונאו, גם חברו שונא אותו.
אני בהתחלה לא הבנתי את התוספות הזה. אמרתי לעצמי, טוב, אני שונאו מותר לי, כי כתוב, אני דתי, אז כתוב שאני יכול, אבל הוא הרי לא יודע שמצווה, לא, זה לא פשוט, רגע. כיוון שהוא שונאו, גם חברו שונא אותו. רגע, למה חברו שונא אותו? דכתיב כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. יש הדדיות. וכשיש הדדיות בשנאה, תשמעו טוב, ובאים מתוך כך לידי שנאה גמורה. זה לא הותר אף פעם. ובזה שייך כפיית יצר. אתם יודעים מה התוספות אומר? אתה יודע מה המצווה לשנוא? איך אומרים בישראלית? כאילו לשנוא. זה המצווה. מצווה לשנוא, ועליך חלה החובה לבדוק שזה לא יביא לידי שנאה באמת. אתם שומעים מי יכול לפי תוספות לקיים את המצווה לשנוא? מי שראה דבר ערווה בחברו. אתם שומעים טוב? רק מי שיכול להתחייב שהוא לוקח אחריות שזה לעולם לא יביא לידי שנאה של כמים הפנים לפנים כלב האדם לאדם. אם אתה לא יכול להתחייב על זה, אז תכפה את עצמך לא לשנוא. מה היה פה עכשיו ברחוב? אתה הלכת וראית חמור של שונאך שעובר עבירות, אתה לא יודע איזה. ראה דבר ערווה בחברו. ועכשיו הוא רוצה לטעון. אתה לא הולך לעזור לו לטעון. למה אתה לא הולך לעזור לו לטעון? אתה לא הולך לעזור לו לטעון. מה הוא חושב? או מה אתה צריך לדאוג? למה אתה דוחה צער בעלי חיים ואת החובה לפרוק לפני כן ואת החובה לעזור לחבר אחר שלך שהוא יהודי לא פחות טוב? אמר לי פעם יהודי בצדק, זה נכון שישראל אף על פי שחטא ישראל הוא, אבל תכניסו לראש שגם ישראל אף על פי שלא חטא ישראל הוא. זה דבר נכון מאוד. גם אם לא, גם אז זה בסדר. יהודי יכול להיות בסדר גם אם הוא כן מקיים מצוות. לא צריך רק, זה טוב מאוד. משפט יפה. אז אתה לא הולך לעזור לפרוק, אתה לא עוזר לחברך שכל חטאו הוא שהוא ישראל שלא חטא. אתה רץ אליו לטעון רק בשביל דבר אחד, כדי לבטל את תופעות הלוואי של האנטיביוטיקה של השנאה. כשמחדדים מערכות נוצרת שנאה, זה בסדר, זה נורמלי. זה מותנה בזה שאתה תהיה אחראי על זה לבטל את התוצאות השליליות שיכולות להיגרם מזה. ואם אתה לא אחראי על זה, אל תיכנס לבית המדרש ואל תעסוק בתרופה עצמה. כי ימותו מהתרופה שלך. זה כל כך יסודי. לבוא לידי שנאה גמורה, בזה שייך כפיית יצר. איזה גבול, איזה קו עדין, איזו אמת. הרי התורה לא מנעה אותנו ממצווה תוכחה, היא חייבה אותנו במצווה תוכחה, אבל היא התנתה את הוכח תוכיח ואהבת לרעך כמוך. עד שבא רבי עקיבא ואמר, תמהני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיח. רבי עקיבא שאמר ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, אמר איך אנחנו יכולים להעיד על עצמנו שאנחנו במדרגה של ואהבת כזאת שיש לנו בכלל את הזכות לקיים תוכחה. מכוח זה ראשית דבר אני חושב שצריך לתפוס את זה בעומק של ההכנה לאלול ולראש השנה וליום הכיפורים, בהגדרות שלנו, לא במילים גבוהות. ההכנה של בית מדרש את עצמו ליום הכיפורים כוללת את התוכחה והאהבה כל הזמן ביחד. הרי במה עוסק בית מדרש? הוא עוסק בלתקן. הוא עוסק בלעלות דרגה. הוא עוסק בלשפר פגם. ודווקא שם הוא צריך לוודא לעצמו יותר ויותר 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 כמה זה בא באהבה גדולה. כמה זה בא לידי ביטוי במציאויות החברתיות הכי פשוטות שלנו. בא בית מדרש מכל קצוות הארץ, מתחיל אלול. מכל קצוות הארץ, מכל קצוות תבל, ברוך השם. כמה עסוקים במצווה לאהוב. כמה עסוקים בזה באמת, 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 במילים פשוטות. במושגים הכי, הכי, הכי פשוטים. של החזרת ספר למקום. כן, אבי. אחזור לזה עוד רגע. שנייה. כמה עסוקים במצווה לאהוב בדברים הכי פשוטים. שוב, בספר, בהחזרה של ספר. כולנו, בגוף ראשון יחיד אני אומר את זה. בדברים הכי, הכי ברורים, הכי פשוטים, כיסוד של הכל. וזה הרי צריך אחרי זה להקרין למעגלים הרבה יותר רחבים. אני רוצה להגיד לכם שלפעמים יש לי תחושה שאם עולם בתי המדרש, שאם עולם הישיבות, שכשאתה מסתכל על עשרות השנים האחרונות, זה הרי נס. איזה חורבן היה לפני 60 שנה. ועולם הישיבות, שמגיע לכאלה שיאים, לכזה פאר, לכזאת עוצמה. אז למה ההשפעה שלו בציבור לא ניכרת בעוצמה הזאת? ואני רוצה לומר לכם בצורה חריפה, לעניות דעתי, כי הטבעיות הזאת, העיסוק קודם כל באהבה כפשוטו, אולי לא מספיק מודגש. על ידי בגוף ראשון. ואז זה יכול ליצור איזה נתק כזה. איזו תחושה של מגדל שן, של התנשאות כזאת, של משהו שהוא מנותק. הטבעיות הפשוטה לדאוג שאני אהיה מובן, שאני אהיה ברור, שאני אתן, הידיעה הזאת שאני שונא עובד בהמשך לדברים שלך כאילו. כלומר, אני שונא את החטא. אני שונא את השלילה שיש כאן. עד כדי מחאה. אבל אני לעולם, 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 לעולם לא מגיע לזה שהשנאה הזאת היא באמת אמיתית, היא כלום. היא כולה, 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 כולה אהבה מסותרת. אני מוכה, אני מוכיח, אבל זה הכל אהבה מסותרת. זה מבחן גדול מאוד, זה מבחן מאוד קשה. וזה קשור לתקופה שלמה. החזון איש אומר, בכמה מקומות, ביורה דעה, בסימן ב', בעוד מקומות, החזון איש מדבר בדין אפיקורסי. מקום אחד מחלל לשבתו בפרסיה, אפיקורסים במקום אחר. הוא מזכיר דברי חז"ל הידועים, שיש מי ש... צריך לדון בהם אם מצילים אותם בשבת או לא מצילים אותם בשבת. נמצאים בבור, האם מעלים אותם מהבור? יש ביטוי מעלים ולא מורידים, מעלים אותם מהבור או לא מעלים אותם מהבור, מורידים לבור. ואז אומר החזון איש בצורה מדהימה, כל הדין הזה של מורידין או לא מורידין לגבי אפיקורסים, לגבי מחללי שבתות בפרסיה, לגבי כל הדין הזה שייך היה ביניהם. למה? כי הייתה השגחה גלויה. היה גילוי פנים. כמו מקושש העצים ביום השבת במדבר. נו, אז כל אחד רואה שמקושש העצים מונע את השכינה מלהופיע בעולם. הכל ברור. אבל בימינו כשהשכינה נסתרת, והיהודי הזה מחלל שבת בפרסיה לא חושב לא על מניעת שכינה ולא על כלום, הוא... אם ידונו דין מורידין ואין מעלין, הוא כותב, דין משנה. תשמעו את מילותיו של החזון איש. הרי זה דין השחתה ואלימות. שומעים חזון איש? לדון במציאות היום, כמו שכתוב בתורה על זה, כמו שכתוב במשנה על זה, בלי להבין את המורכבות של המציאות הזאת, הרי זה דין השחתה ואלימות. ואנו אין לנו, כותב החזון איש, אלא למושכם מהבור בחבלי אבותות של אהבה. הייתי ממש מקודם בקפיצה של רגע בשיעור חשוב בבני ברק, הזכרתי את החזון איש הזה, אז אמרתי, אנחנו מקפידים בהרבה דברים שיעור חזון איש. גם באהבת ישראל יש שיעור חזון איש. שיעור חזון איש באהבת ישראל זה גדר בהלכה. לא כתוב פה אין לדון מורידין ואין מעלין, נקודה. המלצה נקודותיים. מי שיש לו כוח, שהרי אנו עלינו למושכם בחבלי אבותות של אהבה. זה מצווה עליי ועליך ועל כל אחד ואחד. איך אפשר למשוך בחבלי אבותות של אהבה אם לא עובדים על מצוות האהבה? ואיך אפשר לעבוד על מצוות האהבה אם לא מבינים את המצב של זה שאני לא מבין את המצב שהוא נמצא בו? הוא לא גדל בבית ספרינו. הוא מבין אחרת לגמרי את העניין של שבת, הוא לא יודע מה אתה רוצה מהחיים שלו. הוא מבין אחרת לגמרי את העניין של ארץ ישראל, הוא לא יודע מה אתה רוצה מהחיים שלו. הוא מבין אחרת לגמרי את... מה? הוא לא מבין. ואין ההשגחה גלויה. למה תוכס עליו? תכעס על ההשגחה שלא גלויה, מה אתה רוצה ממנו? אל תכעס בכלל. אם אתה כועס, תכעס עליך שלא הצלחת למשוך בחבלי אבותות שלך. למה אתה כועס? זאת זה הרי לא מדבר ששכינה גלויה בו, וזה שמבין הפוך ממך בעניין ארץ ישראל או בעניין השבת. אז הוא מורד בהשגחה הגלויה. הוא גדל דור שלישי כך. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? ואני רוצה לומר יותר חריף. אולי המסר היחיד שיש לו ממך, הוא לא כל כך ממך, אלא הוא רק ממה שהוא רואה ממבט לחדשות. ממשהו, אולי, לא אולי, ודאי. 100%. אנחנו עובדים על המקצוע הגדול הזה של התורה שנקרא אהבת ישראל. עובדים עליו, עובדים על 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 העבודה הזאת, על העבודה העמוקה הזאת של אהבה. ואני אומר לכם עוד פעם, העבודה על אהבת ישראל מתחילה מהספסל, מהחדר. מערב טוב, מבוקר טוב. מאיך קוראים לך חבר שלי בחדר, שבא לא יודע מאיפה בעולם, ומה עובר עליך, ואיך זה הולך, ואיך זה לא הולך. הביטול תורה הזה זה תורה קדושה. לראות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר, בכלל לא תופס יום הכיפורים. כי מה עניינו של יום הכיפורים? עניינו של יום הכיפורים זה ריבונו של עולם, פננה אל התלאות ולא לחטאות, תסתכל פנימה, פנימה, לא החוצה. כדי שיום הכיפורים יעבוד, גם אתה צריך לעשות מינימום כזה. הרי למה אתה שופט אותי כך? כי אתה שופט אותי לפי החוץ. אתה מקטלג אותי אוטומטית, קבוצתית. אתה הרי מקטלג אותי לפי הבגדים. אתה מקטלג אותי לפי אורך השיער. אתה מקטלג אותי לפי ה... הרי עוד לא דיברתי בכלל, אתה כבר יודע איפה. אז מה אתה רוצה ביום כיפור? לחפר בעברית זה להסיר את הלכלוך. לקנח. איך אומר יעקב? אולי אחפרה פניו. זוכרים? במנחה ההולכת לפניי אצל עשיו. מה זה אולי אחפרה פניו? אומר רש"י שם, אסיר פנים של כעס. מה אני מבקש ביום הכיפורים? פנימה. פנימה. בחוץ באמת אין לי מה לבקש. מה אני אגיד לך בחוץ? בחוץ אשמנו, בגדנו, גזלנו. זה בחוץ. אבל בפנים, בפנים אנחנו משהו אחר. אז כדי שיום הכיפורים יעבוד, גם אתה צריך קצת כיפורים. איך אתה רוצה שיום הכיפורים יעבוד? אני חושב שלפי הגאון זה דבר מדהים. כדי שיהיה חלייס ליום כיפור, צריך שיהיה תפיסה של כיפור, תפיסה של כיפורים. כיפורי מזבח. איך יהיה כיפור? אתה מסוגל לעשות את הפעולה הזו שאתה מבקש מהקדוש ברוך הוא שיעשה כל הזמן. אתה מבקש שיעשה את זה על כל החיים. אתה מבקש שיעשה את זה על כל השנה שלך, על כל הפרטים. אתה מסוגל לעשות את זה על פרט אחד לחבר שלך? אתה מסוגל לעבור את התהליך הזה? בלי זה, אל תכנס יום כיפור. שאלתי את עצמי כמה פעמים, מי אמר לך שזה על דעת המקום להתיר להתפלל עם העבריינים? אז זה על דעת המקום ועל דעת הקהל? שאלת? מה שאתה יודע, זה על דעת המקום. ישיבה של מעלה, ישיבה של מטה. מה ישיבה של מעלה? ישיבה של מעלה זה עזרת נשים, ישיבה של מעלה, מה זה? ישיבה של מעלה, ישיבה של מטה, מה זה? רק אם אתה מבין שזה דעת המקום, שזה מה שרוצים בישיבה של מעלה, אז אתה עושה כך בישיבה של מטה. לא רוצים אותך בישיבה של מעלה בלי זה. דעת הקהל צריכה להיות כמו דעת המקום. זאת דעת המקום. זה מה שהמקום מבקש. מכירים את אור החיים בפרשה שלנו? אורחיים מדהים, בדיוק לפני הפסוק של הקם תקים אמו, זה אורחיים גבלדיק. אורחיים אומר, לא תראה את שור אחיך או את ציון נידחים, והתעלמת מהם, השב תשיבם לאחיך. זוכרים? אם לא קרוב אחיך אליך, ולא ידעתו, ואספתו אל תוך ביתך. והיה עמך עד ראש אחיך אותו, ואשיב אותו לו. וכן תעשה לחמורו, וכן תעשה לסמלתו, וכן תעשה לכל אבי דעת אחיך אשר תובד ממנו ומצטה, לא תוכל להתעלם. אומר האור החיים לגבל, אחיך, אני אומר על פה, אצל האור החיים תמיד, בדרך הרמז, הקדוש ברוך הוא קורא לעצמו אח של הצדיקים. כמו שכתוב למען אחי ורעי. אח של הצדיקים. העם של הקדוש ברוך הוא, העם שלו, נקראים אצלו צאן קודשים. צאן קודשים. אנחנו, כל עם ישראל, כל תינוק, כל ילד, כל ילדה, כל ילד בז'יטומיר ברוסיה או באתיופיה או, או, או באמריקה או באירופה או בארץ ישראל. כל ילד הוא חלק מצון הקודשים הזה. יש את בני אל חי, את הצדיקים העליונים. להם קורא הקדוש ברוך הוא אחים. ולהם הוא פונה, אומר האור החיים הקדוש, ואומר להם כך. אח שלי, אתה עם ההשפעה. אתה, אולי אתה בן התורה, גם נכנס לתוך העסק הזה. לא תראה את שור אחיך או את ציו נידחים. איך אתה יכול להסתכל על הצון קודשים שלי כשהם נידחים? אם יהיה נידחך בקצה השמיים, ונידחת והשתחווית להם לעבודה זרה, איך אתה יכול לראות אותם נידחים? והתעלמת מהם? אתה יכול להתעלם? השב תשיבם לאחיך. השב תשיבם לאחיך.